שבמעשה העגל, שבני ישראל עושים את העגל, אז הפסוק שם אומר, אלוהים אשר ילכו לפנינו. כביכול בן אדם רוצה ודאות לצעדים הבאים של חייו. ואברהם אבינו, שהוא ראש המאמינים, עליו נאמר, יתהלך לפניי ויהיה תמים. כביכול במקום הנוקשה, הירוד, אנחנו רוצים אלוהים לפנינו. ובמקום המבורך, הגבוה והגמיש, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, לך אתה קדימה ותן אמון שאני איתך. למרות ששני הפסוקים הללו מופיעים במרחק רב בתורה, אחד מופיע בבראשית, אחד בשמות, אבל זו הבנה מאוד יפה שמחברים אותם ביחד. אלוהים שהוא עגל, זה אלוהים אשר ילכו לפנינו. וכשיש קשר אמיתי עם הבורא, זה יתהלך לפניי ויהיה תמים. אז הביטוי לפניי מקבל משמעות. לפניי זה גם אם אין לך את הוודאות, אלא רק לבך ומחשבתך הטובה, הכנה, מבינה שזה הדבר הנכון, תצא לדרך. התמימות במקרה הזה זה מלשון של כנות. התמימות במקרה הזה היא מלשון של נתינת אמון, שמה שתעשה אתה מוגן, כי אתה עושה את זה במלוא כנותך ובמלוא רצונך הטוב להביא תוצאות חיוביות לעניין. כי לפעמים כשאנחנו מתעקשים שתסריט מסוים יצא דווקא באופן מסוים, זה ההפך מתמימות. אז ההפך מתמימות זה עקשנות. יש עקשנות שהיא מבטאת דבר מבורך, שזה לרצות משהו באמת, וגם אם עוד לא מתממש, לרצות אותו עוד ועוד, כמו שעם ישראל ביקש את השיבה לארצו כל כך הרבה שנים. הזכיר את זה 3 פעמים ביום, והזכיר את זה בכל חופה, והזכיר את זה בכל ברית מילה, בכל ברכת המזון, עד שהגיע הזמן. על זה לא נכנה את זה בשם עקשנות. נקרא לזה בהירות הרצון, בהירות הכוונה. עקשנות זה המחשבה שמקורה באגו, שרק תסריט מסוים הוא הנכון עבורנו. ואם הוא לא מתממש, אני לא פתוח לאפשרות שהטוב יופיע, יופיע בחיי באופנים אחרים. זה עניינה של העקשנות. אז בסיפור של רבי נחמן זה נקרא מעשה מחכם ותם. רק כשאנחנו מעמיקים ברעיון של התם, באמת בתמימות יש פתיחות ובתמימות יש גמישות. גמישות לקבל באמת גם תרחישים לא צפויים, גם לקבל מצבים שזה לא מחומר הלימוד בקורס שלקחתי איך להתמודד עם כל מיני מצבים, דווקא המצב הזה לא נלמד. כי בן אדם נותן אמון שהוא מלווה, שהוא בטוב. ומה שמעניין אצל התם, בסיפור הנפלא הזה של רבי נחמן, שכשהיו באים אנשים לדבר איתו, אז חלק מהם היו באים להסתלבט עליו, מה שאנחנו קוראים בלעד. אז הוא היה שואל רק שאלה אחת. הוא אומר, רק בלי ליצנות. יש גם אחרי זה סיפור ששולחים אליו ואומרים לו שהמלך רוצה לראות אותו. אז הוא שואל שאלה פשוטה, בלי ליצנות. ברגע שאמרו לו כן, הוא נותן אמון, והוא לא מתחיל לחקור למה דווקא אני, ואתם עובדים עליי. וכמו שילדים אומרים, שווה שזה נכון. נאמר לו המשפט, ליבו פתוח לקבל את זה. רק בלי ליצנות, שאם אין פה ליצנות, אז אני, כל סיטואציה נראית לי אפשרית. זה שאומרים לי שהמלך קורא לי, למרות שנראה לי מאוד תמוה, אבל אמרת שזה קורה, אני מאמין. זה משפט יפה שאפשר להשתמש בו רק בלי ליצנות. באים אלייך בעבודה ואומרים לך שממנים אותך מנהל את המחלקה הזאת. רק שלי שלך, את רק בליצנות. אתה מקבל הפתעה מבת הזוג לחופשה קסומה באיזה יעד נחשק. אז במקום להגיד, לא, זה לא נכון, אני לא מאמין, את עובדת עליי, רק בליצנות. זה המשפט של התם, כי התם הוא באמת מוכן לקבל את כל האפשרויות, רק הוא יודע שיש אפשרות אחת שהיא מקעקעת גם את הכוונות הטובות. האפשרות הזו זה בעצם הליצנות. שזה לעשות לעג, סתם עבדתי עליך. המצב הזה של סתם, זה סתם שכותבים את זה סמך טף אחרי זה כמה אלפים, סתם. סופר שאברהם אבינו חפר בארות, אחרי זה גם, והפלישתים סתמו אותם, כתמו סתמו פלישתים. זה היה אומר היהודי הקדוש מפשיסחה, אחד מגדולי החסידות בדור השלישי או הרביעי, הוא אומר, סתמו מלשון סתם, שכביכול את כל הנתיבים הרוחניים, בעלי ערך ומשמעות שפתח אברהם אבינו, אז יש קליפה רוחנית של פלישתים שנקראת סתם. אנחנו מכירים את המילה הזו, סתם, שאנחנו עושים איזושהי פעולה בעלת ערך, וגם במחשבתנו אולי המחשבה שאולי היא סתם. עם האלף, כן, סתם. ועבדי יצחק הם עובדים לפתוח, לחפור מחדש את הבארות שסיתמו פלישתים. שבעצם אין סתם אצלנו. גם כל מעשה הכי מועט, הכי מינורי, הוא בעל ערך, הוא כל כך נחשב, הוא כל כך משמעותי, הוא כל כך יקר. והעניין הזה של התמימות זה הפך מהעקשנות. העקשנות זה בעצם להיאחז בתפיסות, זה להיאחז במקומות שבהם היינו אמורים לשחרר. לפעמים אנחנו נאחזים בזיכרונות, לפעמים אנחנו נאחזים בתסריטים מסוימים ולא נותנים פתח למשהו אחר. יש סיפור על איזשהו חסיד שלא היו ילדים. הוא מאוד השתוקק לזכות לפרי בטן. הוא היה אצל הסבא משפולי, מגדולי תלמידי הבעל שם טוב. ותמיד הסבא משפולי נמנע מלברך אותו. כי הוא ראה, יש פעמים שהברכה של הצדיק היא פותחת איזשהו פתח שהיה צריך, אם נדבר על זה בלשון ארצית או בלשון גשמית, איזה עזרה, איזה המתקה דינים. ויש פעמים שגם הצדיק רואה על איזשהו עניין שהוא בלתי אפשרי. או שזה לא לטובתו, יש כל מיני אפשרויות. לפעמים מה שעבורנו נראה כמזל רע של אדם, זה באמת התרחשות שיכולה להיות לטובתו הנצחית. אז לרצות את זה, זה דבר נכון, אבל להתנות את עושרנו, זה כבר שיבוש. אז הוא התעקש, יום אחר יום היה בא אל הסבא משפולי והוא נמנע מלברך אותו. יום אחד הוא קיבל עזות, כי יש לזה מקור בסיפורים אחרים, סיפורי צדיקים, והיה איזה עניין שהסבא משפולי היה צריך משהו מאוד חשוב, והוא אמר, אני לא אתן לך את זה עד שתבטיח לי שיפקד בבן. אז הסבא משפולי אמר לו שהוא נשבע לו שלא יהיו לו ילדים. כנראה גם ככה הוא ראה לכתחילה. אז אותו אחד נורא התאכזב, גם נורא נפגע מהסיטואציה הזאת. וכבר הפסיק לנסוע אליו. היו בכלל הקשר עם הצדיקים, כמאז, כן, בימינו יש צדיקים שהקשר איתם כמורים רוחניים, שבאים לקבל דרך והכוונה, וממילא מבקשים גם את הצעת הצדיק וברכתו בעניינים גשמיים. רבי נחמן המשיל את זה פעם לבן אדם שהיה סוחר בדים סיטונאי, ופעמיים בשנה היה נוסע לאותו, קרא לזה מפעל או יצרן בדים, ורוכס סחורה. וחלק מהשירות שנתנו באותו מפעל או באותו יבואן של בדים שהיה מוכר לסיטונאים, זה היה גם תוך כדי שמכינים את הסחורה ואורזים אותה, היו משמנים את גלגלי העגלה. אז אותו סוחר, אחרי שהמיס את הסחורה ועשו לו טיפול בעגלה, שיוצא לדרך, פוגש אותו חבר שבא ממול, נפגשים באותה אכסניה. והוא מאוד מתפעל איך העגלה שלו נוסעת, החבר מתפעל מזה שסוחר הבדים, העגלה שלו כל כך מתוחזקת, הוא אומר לו, איפה טיפלו בך? אז הוא אומר, במקום פלוני. אז הוא נוסע לשם, שואלים אותו, כן, מה אתה רוצה? אז הוא אומר, אתם יכולים לטפל לי בעגלה. אז אנחנו פה, זה לא מוסך לעגלות. פה אנחנו סוחרי בדים, אז למה לך לפלוני טיפלתם? אז אמרו לו, מי שעושה איתנו עסקי בדים, אז חלק מהשירות אנחנו מטפלים לו בעגלה. אותו דבר אמר רבי נחמן, מי שבא לעשות איתי עסקים רוחניים, לקבל דרך והכוונה, אני גם משמן לו את העגלה, אם הוא מבקש עזרה בעניינים הנוספים שהוא חפץ בהם. אבל היו שהיו שנסו לצדיקים רק בשביל ברכתם, שאין בזה דבר שלילי, אבל זה לא המעלה העליונה לדבוק בצדיק כמורה דרך, כמכוון. הכל זה טבעי, התפיסה הפשוטה הזו, ללכת, התמימה הפשוטה לקבל ברכה, אבל דבר גבוה יותר זה לחפש גם מורה. ואז, כשבן אדם נמצא בעמדה הזו, יש לו אמון שאם הוא לא זוכה לברכה, כנראה שזה הדבר הנכון והטוב עבורו. אז הוא הפסיק לנסוע, אותו אחד שאנחנו מספרים עליו, לסבא משפולי. כל כך התאכזב, כל כך כעס. ולימים, בעיירה איפה שהוא הזדמן פעם, היה שם הצדיק שלימים התפרסם בשם רבי פנחס מקוריץ. גם כן, אחד מגדולי החסידות. רק שבאותה עת הוא לא היה מפורסם. ואותו חסיד היה חד הבחנה, והוא הבין שהוא איש מעלה, אז הוא ניסה לברר איפה הוא גר ומה הוא עושה בשביל לתמוך בו. אמר, אולי יום אחד תהיה הזדמנות ואקבל את ברכתו. עד לפני שהייתה לו חצר וכל מה ש... ותמך בו. אחת הפעמים היה ערב פסח, ובביתו של רבי פנחס מקוריץ לא היה כלום, מרוב עוניו, והוא הלך לבית הכנסת ממש בערב החג להתפלל תפילת החג. מצד אחד היה לו ביטחון בהשם שיהיה טוב, מצד שני ידע שיחזור הביתה לראות את הבית הריק, אין דבר כואב מזה, והוא גם מאוד התאמץ לא לקבל מתנת בשר ודם. ואותו חסיד ידע על עוניו, הגיע בערב פסח עם עגלה מלאה במצרכים. אולי הגרסה אומרת שהוא בא ושאל אם הוא יכול להיות עם רבי פנחס בליל הסדר. אז אשתו אמרה בשמחה רבה, רק אין לנו שום דבר לליל הסדר. אז אמר, אני אביא את הכל. ודאג לכל טוב. כל טוב ממש. מצות ויין וירקות. לפי התיאור הזה יכול להיות שגם צמחונים, עוד לא הזכרתי בשר ודגים. בשלב הזה זה שווה לכל נפש. קני דלך. ואשת רבי פנחס התרגשה וערכה את השולחן והדליקה נרות, כל כך שמחה. רבי פנחס חוזר בליל הסדר עם בית הכנסת. הוא רואה כזה אור מביתו, נכנס הביתה, באופן טבעי, ראה שביטחונו בהשם הועיל, ובשמחה ובחדווה עצומה ערך את ליל הסדר. כשהגיעו לשולחן עורך, אחרי שהחלק העיקרי של הסדר כבר עבר, הוא פונה אל אשתו ושואל אותה, מאיפה כל זה? אז היא אומרת לו, הנה, פלוני שיושב איתנו, הוא דאג לנו. אז פונה אליו רבי פנחס מקוריץ, הוא אומר לו, מה תבקש? אומר לו, אני מבקש להיפקד בזרע של קיימא. והוא סיפר לו גם מה שהצדיק האחר אמר. אז רבי פנחס נעמד ואמר, שאם יש לו איזה זכות בשמיים, אז הוא נשבע שיהיה לו, יזכה להיפקד בבן. אז התעורר רעש גדול בשמיים. דרך כלל אדם ששומע את הסיפורים הללו, יש את השמיעה התמימה, זה ליהנות מסיפור טוב, ויש את המוח ששואל מאיפה יש לנו את הפרוטוקולים, מה קורה בשמיים. רבי פנחס אמר שהזכויות שיש לו בשמיים בזכותם כן נשבע לו שיהיה לו בן. להתעורר רעש גדול בשמיים מול דיבורו של הסבא משפולי ודיבורו של רבי פנחס מקוריץ. אז החליטו בשמיים שהם יבדקו מי שמשניהם שמעולם לא נשבע, אפילו על אמת, ודאי ששבועה זה דבר מאוד חמור אצל דברי חכמנו, גם שבועה של אמת. יהיה הרבה פעמים דיני תורה בין אדם לחברו, שצדיקים שחייבו אותם להישבע גם על אמת, והעדיפו לא להישבע ולשלם את מה שהם לא חייבים. בשביל להימנע מהדבר הזה שהוא לא פשוט להישבע. בוודאי שמדובר על להישבע על אמת. להישבע על שקר זה אין לשער ולתאר את הפגם שבזה. זה אמרו שמי שמשניהם מעולם לא נשבע אז יקיימו את דבריו. ובדקו שרבי פנחס מקוריץ מעולם לא נשבע, וכעבור שנה נולד לאותו יהודי בן. עכשיו, אני מניח רגע לסיפור הזה. אותו רבי פנחס מקוריץ, שאגב ספר ממנו שנקרא אמרי פנחס, באמת היה גדולי הצדיקים, משה פלדנקרייס, שייסד את שיטת פלדנקרייס, הוא קוראו על שמו, הוא נכדו, קוראו לו משה פנחס פלדנקרייס, מי שמכיר את הצאתה של רבי פנחס מקוריץ. ונכדיו של רבי פנחס מקוריץ הקימו דפוס יהודי שנקרא דפוס סלוויטבה, ובמהלך השנים זה דפוס שמאוד נחשב. הם דאגו שהם הייתה להם הנחה שכל דבר מה שבן אדם עושה משפיע על המוצר. זאת אומרת, אנחנו אומרים, מה זה משנה מי ידפיס את הספר או מי יצר את המוזיקה? יש תפיסה שאומרת שכוח הפועל בנפעל, זה שהמחשבות שהיו למי שיצר את הדבר משפיעות על הדבר. אז היו אנשי מעלה שהיו מאוד רגישים שהדברים שבהם הם משתמשים גם הם יודעים מי עשה אתם, כולל מטיסי ספרים. אז בדפוס לויטה ממש ידרו בזה שהמדפיסים בעצמם יהיו אנשי מעלה, ו יש אומרים שגם את אותיות האופרת הם הדבילו במקווה. בכל אופן לימים, עוד טיפ שתדעו, שבעולם האספנות, בעולם היהודאיקה, דפוס לויטבה מקבל את המחירים הכי גבוהים של אספנות. אם פעם תפגשו, אני יודע, באיזה גניזה או בחנות ספרים ישנים, למשל דפוס וילנה של גמרא מלפני 100 שנה, כבר מראש אומר לך שלא תתלהבו, זה כמה עשרות שקלים. לא צריך לזלזל בכמה עשרות שקלים, זה גם דבר בעל ערך. אבל אם תפגשו כל ספר שהוא במצב טוב מדפוס לויטבה, מה שהכי חשוב בעולם הספרנות, אין לכם טיפים, זה שיש את עמוד השער. אם יש ספר גם שמומחה יגיד שהוא לפני 500 שנה, אבל אין לו את עמוד השער, מחירו יורד באופן דרסטי. זה קל להבין, כן? זה לא דברים מורכבים. טוב, אז בואו נעשה רק בוחן שאנחנו זה, מה מקבל את המחיר הכי גבוה בעולם הספנות ביודאיקה? איזה דפוס? סלוויטבה. בכל אופן, זה ממש, זה ספרים, ויש בשוק ספרים כאילו, אבל זה יכול להגיע לאלפי דולרים. ספר תהילים דפוס סלוויטבה במכירות פומביות יכול להגיע לכמה עשרות אלפי דולרים. בכל אופן, לימים, הסוף של הדפוס הזה לא היה טוב, כי היה על שנה, היה שם באותו עיר אחד שהיה מוסר, היה מחפש, קיבל כסף מהשלטונות להסגיר יהודים על כל מיני דברים, למצוא בהם עילות למאסר, ואחד שהקהילה באותה סביבה סבלה ממנו מאוד. באופן חריג סבלו ממנו, ובמיוחד הנכדים של רבי פנחס מקוריץ, שהמנהלים של דפוס סלוויטבה, והם נלקחו לכלא לכמה שנים. וסבלו מאוד, אני חושב שגם חייהם הסתיימו בסבל הזה. ואותו אדם רם העללים היה בנו של מי שנולד מברכתו של רבי פנחס מקוריץ. את הסיפור הזה היה מספר רבי ישראל מרוז'ין. זה סיפור עם שני חלקים. קודם כל זה רק מסתיים בשלב שהצדיק הזה נשבע ככה, הצדיק הזה נשבע ככה, ובסוף היה לו בן. רבי ישראל מרוז'ין שהיה מספר את הסיפור, היה מספר עם התוספת, שאותו בן היה אחרי זה שממנו סבלו ילדיו רבי פנחס מקוריץ. מה הוא רצה להגיד רבי ישראל מרוז'ין? לפעמים בן אדם יכול בהקשנותו כביכול לפעול נגד הרצון האלוקי. באמת אי אפשר לפעול נגד הרצון האלוקי, אבל במובן של בדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו. זאת אומרת, אם בן אדם לא מבין רמז שאומרים לו שזה עניין לא נכון עבורו, והוא מתעקש, תראו, יש עקשנות שהיא נועדה להגביר את החשק. יש עקשנות שהיא נועדה להגביר את המניעות. אבל יש עקשנות שהיא התעלמות מהרמזים של המציאות. ואז כביכול אי אפשר להשיג דברים בכוח. גם שאתה כביכול משיג בכוח, יש לזה השלכות. זה לא אומר שהסבא משפול היה צדיק לא טוב חס שלום, ורבי פנחס מקוריץ צדיק כן טוב. תראו, בסופו של דבר גם בהיבט מסוים, הכל טוב, הכל לטובה. אין תקלות בהנהגה האלוקית של הבריאה, גם אחרי סיפור כזה. אבל יש היבט מסוים של להניח לדברים, להשתדל, לרצות. רבי נחמן אומר שהרבה פעמים המניות נועדו להגביר את החשק. פשוט, שאתה רוצה דבר, אבל אתה לא רוצה אותו מספיק. יש חשק, יש חושק ויש נחשק. זה לא ניתנה לרשות לגלות. את שואלת מה באמת היה הרצון האלוקי? שיהיה לו בן, עובדה שזה קרה. אני נותן לך תשובה של תמימות, כי באמת זה לא תשובה, עצם זה שזה קרה, זה היה הרצון האלוקי. באמת, אין אשמים גם על כל החלטה שלקחנו בחיים והיא הייתה שגיאה. בסופו של דבר, אין טעות. כן יש הבנות שאפשר להשתמש בהן. זה דיבור עדין. מצד אחד אין שום תקלה בעולם. מצד שני, גם בסופו של דבר יש לפעמים בן אדם שעושה טעות, כמו שאמא אומרת, זה מה שהוא ידע באותה עת. אבל בהבנה של הדעת, זאת אומרת, אם אתה נותן אמון בצדיק, שהרי כל כולו רוצה את טובתך, ואין לו אגו, והוא לא חוסך במאמצים למה ניטב לך, ויש דבר שהוא לא מברך אותך, סופר על רבי, על המגיד ממזריץ', שהיה זה תלמיד שלו, שהוא ביקש ממנו לנסוע הביתה. אצל חסידים היה נהוג שכל עוד הרבי לא נותן ברכת שלום, לא נוסעים. זה היה מתעכב, בדרך כלל היו נותנים, אבל המגיד ראה שכל עוד הוא נשאר אצלו, הוא יכול לחיות. הוא חוזר לביתו, הסתיים התיקון שלו. אבל זה דבר שאי אפשר להגיד אותו. אנשי מעלה אמיתיים, יש להם ראייה רוחנית שברגע שהם משתמשים בזה בשביל אגו, בשביל כבוד, בשביל ממון, זה הכל ענפים של האגו, הם מפסידים את זה. זה ראייה רוחנית שעניינה נטו לנתינה אמיתית עבור הזולת. ולתת לזולת מידע שהוא לא ראוי לו, זה הפסד, זה לא באמת מקדם אותו. אז המגיד ידע מצד אחד שהוא אמור לא לתת לו ברכה, הוא לא אומר לו תישאר, אל תלך. כל פעם שהוא רוצה לנסוע, אז הוא אומר לו אולי תישאר עוד קצת. הוא אומר, אבל בבית דואגים לי. אז המגיד לא אומר לו, סע לשלום, נו. אז חסיד אמיתי יודע שאם הוא אומר, נו, הוא לא קיבל ברכה. אם הוא מציית לכללים, הוא אומר, אם הרבי לא אמר לי שאני נשאר. אם הוא אדם פשוט, אומר, המגיד לא אמר לי שום דבר שלילי. לא אמר לי תישאר, אסור לך לנסוע, זה מסוכן. אבל בקודים של תלמידים שהבינו את רבם, הם ידעו שהמגיד גם אמר לתלמידים, תנסו לעכב אותו. הוא בכל זאת נסע. כי לפעמים גם אין ברירה לאותו חסיד. אין לו את המידע הזה, הוא יודע שבבית צריכים אותו דחוף. הוא נסע והגיע לביתו ונפטר. על בסיפורים הללו אין מישהו לא בסדר. המגיד לא יכול להגיד לו דברים ברורים. והחסיד לא יכול באמת להתעכב. קבל מפרקים מאשתו, אומרת לו, השתגעת, אתה כבר חודשיים שם. על חסידים מסורים היו... אז אני אומר, אותו דבר, הוא רואה שהסבא משפולי נמנע מלברך אותו, זה לתת אמון. הרי הוא עשה את ההשתדלות, הוא נתן לו מן הסתם פדיון נפש והתחנן על נפשו, אבל רואה שזה לא הולך, תדע שזה לטובתך. כשאנחנו מתעקשים על משהו, זה אומר שהתפיסה שלי שרק ככה יהיה לי טוב. אחד המשפטים ששמעתי מביירון קייטי, שתהיה בריאה, שמאוד דיבר עליי, אבל באמת הרוחנית בהקשר הזה, שמעתי ממנה, אמרה פעם, איך אני יודע עם מי לא להיות בקשר? מקבלים עכשיו טיפ, שרק מי שליבו פתוח לעניין, יכול מאוד לא יהיה לו בחיים. אבל אתם צריכים ממש לפתוח את הלב, לקבל את הטיפ הזה. זה הטיפ של החיים. אם כי בדרך כלל אתם אמורים לדעת שאם כאילו הקדמות זה הולך להיות משהו פשוט כזה ש... אבל לכל זאת זה פעם. מה, איך אני יודעת עם מי לא להיות בקשר? עם מי שלא רוצה להיות בקשר איתי. איתי. מי ש... איך... זה גם טיפ מאוד נפלא איך לדעת עם מי לא להתחתן. אם מי שלא רוצה להתחתן איתי, זה סימן מובהק שאני לא אמורה להתחתן איתו. כמובן שאם לעשות השתדלות סבירה של חיזור ועוד כמה ניסיונות זה לגיטימי, אבל מי המקום שזה נעשו הניסיונות הראויים? זה... העניין הזה של דחיקת השעה, של הלהתעקש, שדווקא תסריט מסוים ילך ולהתנגד למציאות, להתנגד לקבל את מה שקורה בחיינו, מאז שחר ההיסטוריה, אנחנו, המין האנושי, מפסיד הרבה מזה. מצד שני, יש גם עניין לא להתעכב יתר על המידה. תראו, יש מושג שנקרא החמצת השעה, יש מושג שנקרא דחיקת השעה. שניהם מביאים תקלות. אבל באופן גורף, איפה נעשו יותר תקלות מאז ראשית הבריאה, מדחיקת השעה או מהחמצת השעה? התשובה היא חד משמעית, מדחיקת השעה. אחד החברים שלי, לפני כמה שנים, עשה איזה הברכה בניגוד לחוק לפינלנד. עצרו אותו, קיבל שם שנתיים בכלא. עכשיו, הכלא הפינלנדי, לא שאני ממליץ לכם להגיע לשם, מסתבר שהתנאים שם מאוד משופרים, כולל שאחרי חצי שנה כבר זה כלא פתוח, שיוצאים בבוקר לעבוד, אתה יוצא לבד, אתה חוזר לבד, רק זה אמון. ונותרו לו עוד כמה חודשים, 8 חודשים, זה אמנם לא מעט. אם הם מקצרים לו 8 חודשים, לא, זה שנתיים. ואבא שלו נפטר, אז הוא החליט לברוח. עכשיו, לברוח זה לא איזה בריחה נועזת, לחפור מנהרות, זה פשוט לא לחזור בערב ל... ברח. זהו. והוא החליט לנסוע לאומן, אז הוא לקח בחשבון מים הסגרה, האיחוד האירופאי, אבל אמרו לו שלאוקראינה לא מחוברת לאיחוד האירופאי, זה לא אותו מחשיב, נסע לאומן. ופגשתי אותו באומן, הוא היה ממש אומלל, בלי קשר לסיפור הזה, הרבה דברים בחיים שלו השתבשו, בזוגיות, בהורות, בבריאות, בפרנסה, ממש הוא היה נראה בתחתית. זהו. יכולתי, שם באומן הוא נתקע לכמה חודשים, היה לי כמה שקלים בכיס, נתתי לו. היה ממש איזה בחור מוכשר, בחור פיקח, אבל לפעמים גם אנשים מוכשרים ופיקחים וטובים, בגלל נסיבות והחלטות, הגיע למצב שהוא הגדיר את זה, חשבתי זה התחתית, הגדיר כהתחתית של חייו. איך שהוא בא לחזור לארץ, הוא בא עם הדרכון לביקורת דרכונים, אומר לו הפקיד האוקראיני אתה עצור. מסתבר שבין הכניסה שלו לבין היציאה שלו, אוקראינה התחברה למחשבים של האיחוד האירופאי, הוא היה מבוקש. אומר לי, באתי איתו ביום שישי, הייתי 40 יום ו-40 לילה בכלא האוקראיני, אומר, זה אחד הדברים הכי גרועים בעולם, הוא תיאר את זה כסבל בל יתואר. ממש, וזה בן אדם שעבר דברים בחיים, באמת עבר דברים בחיים. זה מסוג החברים שכל חוויה אפשרית הוא חווה גם במובנים הקשים. אבל הוא אמר, זה היה הדבר הכי נורא שקרה לו בחיים. והוא אומר לי, אתה יודע מה? קיבלתי מזה פרופורציות. הוא אומר, אתה זוכר את השיחה שלנו באומן? הוא אומר, חשבתי שהחיים שלי הם בתחתית. תום, הבנתי באיזה גן עדן הייתי. קיבלתי פרופורציות על כל החיים. עכשיו, איך הגענו לזה? כי אמרנו, אולי נתראה בראש שנה באומן. זאת אומרת, אני ראש שנה בארץ ישראל. כי הוא בסוף, איכשהו, באמצעים שמזכירים מדינות עולם שלישי, יצא לחלופת מעצר והגיע לארץ. כשהוא בעצם אמור להיות בחלופת מעצר בקייב. זאת אומרת, היום הוא כבר בעצם לא יכול לצאת לשום מקום, כנראה לא באירופה ולא בארצות הברית, ו... לא, אני אומר את זה בהקשר של מה? חיים דחיקת השעה. מילא תגידו, בן אדם קיבל מאסר עולם, או אני יודע, 20 שנה, ו... יאללה, עוד כמה חודשים שם במקום הפתוח הזה, צריך כמובן לדעת שאי אפשר לשפוט מה בן אדם הרגיש באותו רגע, אבל מבחוץ, קודם כל הוא מתאר שה-40 יום האלו בקייב היו ממש, זה אומר לי, סבל שלא יתואר. בכל מיני אופנים שאתם רק יכולים לדמיין. אני יכול לומר גם על עצמי, זה לא... אומר, צריך לדעת עד כמה לשתף, למרות שאנחנו כמעט במעגל, מעגל תמיכה, זה, אבל אני לוקח את מעגל תמיכה, נותנים מקום לעוד משתתפים. לא אפשר לקרוא לזה מעגל תמיכה, כשאתה... עיקר רשות הדיבור עליך, אבל אני יכול לומר שההחמצות המשמעותיות של דברים שהחמצתי בחיים, זה היה מדחיקת השעה. מה זה דחיקת השעה? שאין לנו אמון בהמתנה. שאין לנו אמון. אין לנו אמון שהמציאות הלא רצויה כרגע היא לטובתנו, ואנחנו מנסים לצאת מנה מהר לפני שהיא בעצם הגיעה זמנה להסתיים. נחן אמר פעם שבגלל שאנחנו לא מוכנים, שבני אדם לא מוכנים לסבול קצת, אז הם סובלים הרבה. על היכולת הזו, עכשיו מאיפה באה דחיקת השעה? היא באה מסוג של איזה פחד, של, או באמת חוסר אמון, שעכשיו זה... צריך לעשות הכל, רק לא להישאר בסיטואציה הזו של החוסר אונים. יש סיפור על רבי שולם מקמינקה, שולם זה שלום, ככה בהגה, רבי שולם מקמינקה, היה גם מגדולי החסידים, והוא שבת באיזה עיירה, במוצאי שבת באו לקבל ממנו ברכות, והגישו לו פתקאות, זה נקרא ביידיש קוויטלך, עם בקשות, ו... והגיע אליו איזה אדם עשיר גדול, שכגודל עשירותו, הוא היה הקמצן של העיירה. על אדם אני אפשר להגיד שהוא הקמצן, כי אף אחד לא מצפה ממנו. כגודל אשרו, כך קמצנותו. והוא בא עם בקשה לא פחות ולא יותר, הוא אומר, מבקש מהרבי, שייתן לו ברכה שאשתו תמות. הוא סיפר שהוא נורא סובל ממנה, דבר בכנות. אינני יודע מה, מדוע הוא לא לקח את האופציה של להתגרש, או כנראה שאולי לא רוצה, יכול להיות כל מיני תסריטים. יכול, הנה. ביקש מהרבי בקשה פשוטה. רבי כבקשתך. על הרבי היה אדם נבון. אמר לו, יש לי רעיון נפלא בשבילך. באותה הערה צריך גם להזכיר שסיפרו לרבי שחסר מקווה. וכדאי לדעת שהמקווה בעם ישראל זה קודם לבית כנסת מצד החשיבות. וקודם לכל דבר אחר, כי זה טהרת הדורות. וסיפרו גם לרבי בהקשר אחר שהאדם היחיד שעוד יכול לממן את זה מול הדלות של אנשי העירה זה אותו עשיר. אז הוא אומר לו, יש לי רעיון בשבילך. הגמרא אומרת שבאבון נדרים אשתו של אדם מתה. נדרים זה אומר שבן אדם נודר לעשות דבר מה. פרשת השבוע, שבוע שבוע נאמר, כל היוצא מפיו יעשה, לא יחל דברו, שאם בן אדם מבטיח משהו, לא יחל דברו, דהיינו לא יעשה דיברו חול. חול זה להגיד סתם, לא התכוונתי. היה פעם איזה איש ציבור, איזה פוליטיקאי, שאמרו לו, אבל הבטחת. זאת אומרת, אבל לא הבטחתי לקיים. זה דור שלפעמים למילים אין ערך. אומרת התורה, לא יחל דברו, תכבד את מה שאתה אומר. גם אל תמהר להגיד אם אתה לא סגור שם. ככל היוצא מפיו יעשה. לכן בעם ישראל כל כך אומרים בלי נדר. אם כי בתור ילדים יכול לומר שבשבילנו, של ההורים לא לקיים משהו, ככה תפסנו, של להגיד בלי נדר, שלא מתכוונים לזה ברצינות. והיינו מבקשים מאבא משהו ללחוב, שאומרים בלי נדר, לא, אבא, אנחנו רוצים שזה יהיה. לפחות תדעו המקור לזה, כי זה מאוד חמור לומר משהו ולא לקיים אותו. ואיזה ערך יש לכבד את המילה שלנו. לכן כל כך חשוב למעט בהבטחות ולהרבות במעשים, מאשר ההפך. וגם כשבן אדם נודר נדר, זה דבר שהוא מקובל בעם ישראל, שבן אדם נמצא בצרה, והוא נודר, שכשהוא יזכה לצאת מהצרה הזו, הוא יעשה משהו טוב, חיובי, למען הקהילה, למען העם, וזה בורא מלאך מליץ יושר. בתנ"ך זה מופיע 5 פעמים על יעקב אבינו, לפני שהוא הולך אל לבן, והוא מבין איזה התמודדות הולכת להיות לו שם, והוא נודר שאם הוא יזכה לצאת בשלום, הוא יעשה כך וכך. על חנה, אמו של שמואל, שלא יהיו לילדים, והיא נודרת שאם תזכה לילדים, היא תעשה כך וכך. על יפתח הגלעדי, מתואר גם על בני ישראל שהולכים להילחם עם העמלקים, והם מבטיחים שאם הם ינצחו בקרב, יעשו כך וכך. ועל יעבץ, אחד מסיפור בספר דברי הימים. העניין הזה של לנדור בשעת צרה, זה דבר שהוא פועל דברים נפלאים. אלא מה? יש לו מעט סיפורים של אנשים שנדרו דברים בשעת מצוקה, ואחרי זה שהם השתחררו, אמרו, רבנו של עולם, זה הבטחתי שהייתי במצוקה, אבל לא התכוונתי. נכון. אבל לא התכוונתי לקיים. לכן, זה פסוק מפורש בקהלת, טוב שלא תידור, מי שתידור לא תשלם. אבל בכל אופן, לדעת שזה באמת סגולה, יש סגולות שהן חדשות, יכולים להיות מכל מיני בבות, או אנשים שהם לא מבוססים. זו סגולה תנכית, שבשעת צרה, בן אדם נודר לעשות משהו טוב כשהוא ינצל מאותה מצוקה. בתנאי שהוא באמת התכוון לקיים אותה. יש את הבדיחה, זה לא שמחפש חניה לפני פגישה חשובה, והוא נודר, ואז בדיוק מתפנה מקום, אומר רבנו של עולם, הסתדרתי. כאילו, תודה על הנכונות. בכל אופן, אז רב שולה מקמינקה אומר לאותו עשיר, שמע, יש לי הצעה בשבילך. תנדור שאתה תבנה את המקווה שצריך בעיירה, כל ההוצאות עליך, ואל תקיים את זה. והגמרא אומרת, בעבור הנדרים, אשתו של אדם מתה. הוא היה מאושר, ונדר שהוא יבנה את המקווה. טוב, הוא הולך הביתה, עוברים כמה ימים, שבועות, חודשים, לא קורה כלום. הוא בא אל רב שולה, אומר, הרב, הבטיח שיש לו עצה בשבילי, לא נדרתי. אז אומר לו רב שולה, כתוב, אשתו של אדם, מעוון נדרי אשתו, אבל אתה, זה הכוונה עם מישהו שמתנהג לבת הזוג שלו כלאשתו, אבל אתה כל כך מנותק ממנה זה לא נקרא, זה לא נקרא אשתו של אדם. בשביל שזה יעבוד אתה צריך להתנהג אליה כמו שמתנהגים, שגבר מתנהג אל אשתו, לכבד אותה, לאהוב אותה, להעניק לה. טוב, מה לא עושים בשביל שהסגולה תתקיים? חזר הביתה, נזר פרחים גדול, היא הייתה בשוק, אמר לה, אשתי היקרה, שיהיה לך יום יפה. מה תרצי לארוחת ערב? בבוקר קפה למיטה? היא לא הבינה מאיפה זה מגיע אליה. איזה נימוס, איזה התחשבות, איזה קשב. וכמו שנאמר, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. הלב שלה התחיל להיפתח אצלו, אליו. הלב, אמרתי, הלב שלה התחיל להיפתח אצלו, זה גם, זה ניסוח מעניין, לנסות לו, למרות שלא התכוונתי אליו. הלב שלה נפתח אצלו. מצליחים למצוא בזה משמעות? פשוט. לאט לאט בא, נפתח אליו. והיא ליבה נפתח אליו, ולמרות שהוא התכוון, אנחנו התחיל לקרות משהו ביניהם. הגיעו ימים יפים. עבר איזה זמן, והיא חלתה. ומצבה היה קשה. הוא כבר שכח מהנדר ההוא. רץ לרב שולם מקמינקה וביקש שיתפלל על אשתו שמאוד חולה. אמר לו, רב שולם, אני בא להזכיר לך שנדרת נדר. אם אתה רוצה שאשתך תהיה בריאה, כי זה די גמרא מפורשת של חז"ל, עליך לקיים את הנדר. אמר לו, מה, השתגעת? זה מלא כסף. אמר לו, טוב, זה בחירה שלך. והוא כבר כל כך אהב את אשתו. כל כך היה כבר קשור איתה בקשר אמיתי, שהתגבר על קמצנותו, כי האהבה כוחה רב יותר מאשר הקמצנות. ולכן, בכל זוגיות, שאם הקמצנות היא יותר חזקה מהאהבה, אז נשאיר את זה רק אז, כל אחד ישלים את זה, את דברי החוכמה בעצמו. אבל באופן טבעי, אדם יכול להיות קמצן כל עוד הוא לא חווה את אור האהבה. אבל כשאור האהבה נדלק אצלו במלוא יפעתו ונפלאותיו, אז זה יותר חזק מהקמצנות ונתן את מלוא הסכום לבניית המקווה. אז הסיפור הזה, שהוא נחמד על, על פיקחותו, על תבונתו של רב שולם מקמינקה, על העניין הזה של לכבד את המילים שלנו, לתת להם ערך. דעת שמילה, הדיבור שלנו יש עוצמה, גם לדיבור חיובי, גם לדיבור שלילי, יש כוח למילים. אחד הדברים שאנחנו מצווים לעשות זה לכבד את מה שיצא מפינו. לכן התוספת הזו בלי נדר, שלפעמים נשמעת כל כך תרחנית על כל עניין, היא כה משמעותית. בדברים שבאמת אני לא יודע מה יהיה איתם. עוד דבר אחד, ובזה בעזרת השם נסיים, בלי נדר. כתוב שאחד הדברים שמאפיינים את קנייני התורה, היכולת לקבל את התורה באופן עמוק, זה נקרא אוהב את התוכחות. בדרך כלל, כשמישהו מוכיח אותנו, אנחנו עודפים את זה חזרה. יש פעמים שהתוכחה מזכירה לנו את כל המקומות הפצועים בנפש, במקומות שבאמת לא קיבלו אותנו. והתוכחה זה דבר שהוא מאוד מציף, הוא מאוד קשה להכלה. מסופר על השפת אמת, אחד מגדולי החסידות, הוא גדל אצל הסבא שלו, שידוע בעולמה של החסידות, בעל חידושי ערים, כי אביו של השפת אמת נפטר בגיל צעיר. שפת אמת זה אחד מהספרים שנחשבים לקלאסיקה של תורת החסידות. יש מעט ספרים בחסידות שהפכו ממש להיות קלאסיקה. קלאסיקה זה אומר שמופיעים בארונות הספרים גם אצל כאלו שלא שייכים כלל לעולמה של חסידות. זאת אומרת, יש מעט ספרים מתוך אדמו"רים חסידיים שחדרו לארון הספרים היהודי הכללי, ואחד מהם זה השפת אמת. אז ביותו נער צעיר, הוא גדל אצל סבו, הוא למד עד לפנות בוקר, ובשל כך גם אחר לקום. וסבא שלו בבוקר נתנו על זה תוכחה. ככה העריך בתוכחה כמה חשוב לקום בזמן וכו'. והוא שתק, רק הקשיב. אחרי שהשיחה הזו הסתיימה, אחד החברים שלו אמר, למה לא אמרת לסבא שהסיבה שקמת מאוחר, כי עסקת בלימוד עד לפנות בוקר? אז הוא אמר לו, בפרשת השבוע מסופר שבני גד ובני ראובן רצו להישאר לגור בעבר הירדן בגלל המקנה הרב שהיה להם. אז משה רבינו נותן להם תוכחה שנמשכת על פני 10 פסוקים. אז אמר השפת אמת לכאורה, ואחרי התוכחה הזו הם אומרים לו, אל תדאג, אנחנו מתכוונים לעזור לכל השבטים האחרים לכבוש את הארץ, כל עזרה שתידרש אנחנו איתם, זה לא שאנחנו הולכים להתגע. אז אמר השפת אמת, למה הם לא אמרו למשה את זה מיד? למה הם חיכו 10 פסוקים לכל הנאום השלם? מכאן אתה למד שהתוכחה של המורה הגדול, התוכחה של הצדיק, זה דבר כל כך נפלא, שגם אם יש לך מה לענות, איש המעלה לא מחמיץ את ההזדמנות לקבל את התוכחה, כי היא לימוד, היא דבר מקדם. בשביל הילד שלנו הפגוע זה בלתי נסבל לשמוע את התוכחה. אבל התלמיד האמיתי זה עוד לימוד נפלא. אז הוא אומר, אז אותו דבר, לא רציתי להפסיד את התוכחה הנפלאה מסבי הגדול, החידושי הרים. לא לכל אחד מתאים מסר כזה, אבל יש פעמים שמגיעה איזושהי תוכחה, אנחנו יכולים למהר להדוף אותה. אנחנו יכולים לשעות שם, לשעות במקום הזה. טוב, חברים יקרים, יהי רצון שנעורר את החשק לטוב, שנאהב את התוכחות, שיהיה לנו את הכוח לא לדחוק את השעה. המציאות שאותה אנחנו פוגשים ביום יום, זה בעצם רצונו של הקדוש ברוך הוא, זה המושג מציאות. ומצד אחד יהיה לנו את מלוא הכוח לרצות, פשוט לרצות את הטוב, או מצד שני לא להתנגד למה שקורה, לא להיות בכעס על מה שקורה. וכשבן אדם מסכים לקבל את מה שקורה, תבינו, להסכים לקבל את מה שקורה זה לא מסכנות. שזה אני עושה הפרדה, יש לעשות את כל ההשתדלות, אם בן אדם רוצה לצאת מאיזה מצב מסוים בחיים לטובה, שעשה את כל ההשתדלות. אבל במקום שזה לא קורה, זאת אומרת שהוא בהיבט המעשי אין לו מה לעשות, וכל הבחירה שלו זה האם להיות בהסכמת הלב למה שקרה או בהתנגדות. זה מובן מה אני מנסה להגיד? אם אפשר לעשות משהו מעשי, בכבוד. לא אומר לבן אדם תיכנס למסכנות או לפסיביות. ודאי שתשתדל. רק במקום שהאפשרויות המעשיות נראות כרגע בלתי אפשריות, אז אני יכול להיות או בהתנגדות או בהסכמה. נכון. נתן דוגמה שהיא קלה לי לומר, שבן אדם בפקק, אי אפשר לעשות רוורס, אי אפשר לקחת זה, והטלפון שלו משום מה שבק חיים, אין לו מתן לאוטו, התקלקל, והוא גם לא יכול להודיע לפגישה שבוטלה. נתן דוגמה שהיא פשוטה, באותו רגע שאי אפשר לעשות שום דבר, אם יש עוד משהו לעשות, אנחנו אומרים, תעשה. האדם בא עם איזה צ'ק דחוף לבנק, וסוגרים ב-12, והוא רואה כבר את הפקיד, הגיע ב-12 ודקה, אתם מכירים את התקשורת הזו מבעד לזכוכית? זה לא ככה. זה מסתובב ונעלם מתוככי הבנק. הוא יודע שזה קריטי להפקיד היום. זהו, נגמר, אין. זה בשבילך. מה שאפשר לעשות, לעשות. אז על זה אומר רבי נחמן, כשאדם מסתפק ומתרצה ברצון השם יתברך רק כמו שהוא יתברך רוצה, זה הכוונה היא במציאות שכרגע אני לא יכול לחולל בשינוי. אם אני יכול לחולל, בוודאי אני יכול גם להתפלל על זה, לפעול מעשית. אזי ממליך מלכותי. כך הוא אומר, ממליך מלכותי, באותו רגע אתה ממליך את הקדוש ברוך הוא למציאות. יש להאמין בקדוש ברוך הוא, יש להמליך אותו. מה? ואפשר להתפלל, אבל בינתיים כשזה קורה, כל עוד זה מתרחש, האם אני בהתנגדות למה שקורה, או מסכים לקבל את זה? הסכמה זה לא לוותר על שינוי, זה רק לא להיות בהתנגדות למה שמתרחש עכשיו. יהי רצון שכל מה שדובר היום ייכנס לליבי גם. וכולנו, אני אומר את הדברים שמאירים לי על מה לרצות שיהיה לנו את הכוח לחיות אותם, לרצות אותם, להאמין בהם, לבקש אותם, ולהמשיך לחייך בצוותא בכל הזדמנות מתאימה. לילה טוב. בעזרת השם, גם בעוד שבועיים זה יוצא מוצאי צום תשעה באב, גם יהיה שיעור.